פתחנו בזה, זה מורכבות בהבנת פעולת התפילה. כי מבחינה פילוסופית קשה מאוד להבין את פעולת התפילה. משום שהקדוש ברוך הוא יודע הכל. אם הוא יודע הכל, אז מה צריך שנספר לו מה חסר לנו? הוא יודע מראש מה חסר לנו. אנחנו צריכים להגיד את זה בכלל. ואם הוא יודע הכל והוא לא צריך שנגיד לו, אז אם נגיד לו זה ישנה בו משהו? לא הגיוני. כל מי שהתעסקו בשאלה הפילוסופית הזאת, הגיעו למסקנה שהתפילה, שהקדוש ברוך הוא אינו בגדר ההשתנות. האמת היא שמעט מאוד התעסקו בשאלה הפילוסופית הזאת. כי אני אומר מעט מאוד, אני מתכוון, הפילוסופים התעסקו הרבה מאוד. הפילוסופים היוונים, ואחר כך גם הפילוסופים המוסלמים. אבל בקרב חכמי ישראל, גם הפילוסופים הגדולים בין חכמי ישראל, כמעט שלא נגעו בשאלה הזאת בכלל. הם כאילו התעלמו ממנה. וההתעלמות הזאת אומרת במידה מסוימת דרשני. מי שכן בכל זאת התעסק בה, זה היה ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, שהוא באמת אומר את הדברים, אולי נקרא כמה מילים מלשונו של הרב יוסף אלבו. כן, אז הוא כותב דבר כזה, כן? שהגזרה האלוקית נעשית לפי מדרגתו בשעת הגזרה. וכשתשתנה המדרגה ההיא, או ההכנה ההיא, תשתנה הגזרה בהכרח לטוב או לרע. עכשיו הוא מביא משל, דוגמה. וזה כמלך שגזר על כל הערלים שבמדינה פלונית שיהרגו, או שיינתן לכל אחד כיכר זהב. ועמד אחד מהם ונימול. שתשתנה בלי ספק הגזרה ההיא, ותיבטל מעליו לרע או לטוב. כפי ההכנה שנתחדשה באיש ההוא. ולזה היה ההשתדלות בעשיית הטוב וכישרון המעשה, טוב והכרחי בכל דבר, שהוא הכנה לקיבול השפע האלוקי או לבטל מעליו הגזרה. זאת אומרת, זה משל הערלים, זה המשל של הרב יצחק אלבו, שהוא... הרב יוסף אלבו, שהוא... איך נאמר? אני לא יודע אם יש עוד מי מבין הראשונים שנגעו בנושא הזה של פעולת התפילה, אבל ודאי שהרב אלבו, שהוא... כל הספר שלו, כל ספר העיקרים, הוא ספר פילוסופי-תיאולוגי, מנקודת ראות אמונית ודאי, כן, אבל... והוא היחיד שמצאנו דן בזה בפירוש. אני אגיד פה בצורה בולטת, הרמב״ם לא נגע בשאלה הזאת בכלל. הוא מביא בהלכות תפילה. והוא גם בספר מורה נבוכים, הוא מדבר באופן פשוט שהתפילה פועלת. כאילו התפילה משנה את האלוקות. הוא לא דן בשאלה הזאת, כן? בשאלה הפילוסופית שאמרתי. פשוט שהרמב״ם נחשף לשאלה הפילוסופית הזאת. אי אפשר לחשוב אחרת בכלל. כי היא קיימת, השאלה הפילוסופית הזאת קיימת. האם הקדוש ברוך הוא בגדר ההשתנות בגלל מה הוא לא יודע, מה אני צריך, מה אני רוצה? זו שאלה כל כך עולה, והרמב״ם היה ענק בפילוסופיה. וכן רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי שגם הוא היה פילוסוף גדול מאוד. ההבדל בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי זה שרבי יהודה הלוי גם היה מקובל ענק, והרמב״ם, אנחנו לא יודעים לפחות, כן, פחות ברור, אבל גם הרב יהודה הלוי בספר הכוזרי, כשהוא מדבר על התפילה, הוא עוקב את השאלה הזאת לגמרי, ומדבר כאילו התפילה משנה. כאילו התפילה משנה את האלוקות. טוב, אז זה צד אחד של הקושייה, והצד השני הוא, אם זה באמת כך, ובאמת לכן, כמעט כל האחרונים שחקרו את פעולת התפילה, הלכו פחות או יותר בדרך של הרב אלבו, כן? של ספר, של בעל העיקרים. ואני חושב שיש פה איזה דרך ביניים, שעוד לא הגענו אליה, כן? נגיע אליה בהמשך, אני לא יודע אם זה יהיה השבוע או בשבוע הבא, אולי נגיד את זה גם השבוע וגם בשבוע הבא, אבל כשנגיע לזה. ואלינו מצד שני את הקושיות, הקושיות הגדולות, זה קודם כל ההתעלמות, זאת אומרת, ההתעלמות הזאת, זה לא קושיה שלנו, זה אני מעלה עכשיו. ההתעלמות הזאת, היא אומרת, אחד מכמה פתרונות אפשר לתת לה. אפשרות אחת, שהפתרון לזה נעוץ במקום אחר. זאת אומרת, כאילו שהרמב״ם או רבי יהודה לוי או שאר הראשונים דנו בשאלה הזאת במקום אחר. והדרך השנייה יותר בעייתית, נגיד את זה, זה שזה היה פשוט כל כך שלא היה צורך להתייחס לזה. אין עוד תשובות. זאת אומרת, אנחנו לא מקובל עלינו להגיד שמישהו ברח מהשאלה הזאת. ודאי לא לייחס את זה לגדולי ישראל. אז זה בעצם מה שאנחנו עכשיו צריכים לברר. זה מה שאנחנו ניסים לברר. ואז התחלנו לראות את הדברים בנפש החיים, בעריכות גדולה, ואנחנו נמשיך עוד עם נפש החיים עוד, לפחות עוד שיעור וחצי, שני שיעורים, נראה כך זה ילך. נפש החיים מסתכל על הכל מנקודת הראות של המקובלים. והמקובלים הם פירשו אחרת לגמרי את פעולת התפילה. אחרת לגמרי ממה שכתב הרב אלבו, ממה שגם ההתעלמות של הראשונים. הם מסבירים שהפעולת התפילה, התפילה משפיעה. התפילה פועלת. פועלת כלפי החיבור, זאת אומרת, רצונו של הקדוש ברוך הוא היה לחבר חיבור העולמות, וזה פועלת פעולת התפילה. עניינה של התפילה הוא לחבר את העולמות. אז שוב, כן, ועכשיו, ולכאורה, באופן פשוט אפשר יהיה להגיד, בוא נגיד, באקדמיה היו אומרים כאן, ומן הסתם אם כתבו על זה באקדמיה לא בדקתי, אבל מן הסתם כתבו את זה ברור לי, שיש מחלוקת בין הפשטנים לבין המקובלים.
מה
הרעיל בו? קראנו, המשל של הרעילים. שהיא לא משנה שום דבר באלוקות, אלא רק באדם. האדם משתנה, הוא קודם היה הרעיל, הוא עשה ברית מילה, אז עכשיו הוא כבר, הוא מקבל כיכר זהב, או הוא לא נהרג. או כן נהרג, לא יודע, לא משנה. עכשיו, כמובן, אני אומר שוב, כמובן שאנחנו לא מקבלים את זה. אני אומר את זה. אני... יש מי שיגידו את זה. יכול להיות אפילו בקרב גדולי ישראל, אני לא יודע, תלמידי חכמים, למרות שלא ראיתי מישהו שכותב דבר כזה, אבל לא חקרתי את העניין עד הסוף. אבל אני ודאי לא מסכים לקבל את הדעה הזאת, להגיד שיש מחלוקת בין הפשט לבין הסיניסטר. חסיד גדול של שיטת הגרא בעניין הזה, לא יודע אם אתם מכירים, שהגרא אמר שאין שום מחלוקת בין הסוד לבין הנגלה. חוץ משלושה מקומות. הוא אמר שלושה מקומות, הוא מנה אותם גם, שלושה דברים פעוטים בהלכה, ומסופר על זה סיפור שפעם ראו את רב חיים מוולוז'ין, בעל נפש החיים. ראה אותו איזה תלמיד שלו במקווה, שהוא מסדר את זקנו במספריים. כן, רב חיים. אמר לו התלמיד, כבוד הרב, מה עם הזוהר? בזוהר כתוב, וי למאן דשלח ידי בדקני. אוי למי ששולח יד בזקנו. אמר לו רב חיים, לך תסתכל בזוהר שלי. זה אמר לו במקווה. כאן אנחנו יודעים שהיה לו בבוקסה של רב חיים, היה זוהר. כן, שם בבולוז'ין. הלך פתח את הזוהר, שם בוואי למאן, ויקרא, וואי למאן דשלח ידי בדקני, והיה כתוב שם בצד הערה, שליחות יד של איסור, בתער, כמו שכתוב, עד אלוקים יבוא דבר שניהם, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. מה זה שלח ידו במלאכת רעהו? פשיעה. נכון? שפשע. אז אותו דבר. מה זה? מה זה וי למאן דשלח ידי בדקני? בתער. זה וי למאן דשלח ידי בדקני, שליחות יד של איסור. טוב, אבל שוב, אותו עיקרון שאני רוצה להגיד, שאין באמת מחלוקת בין הנגלה לבין הניסטר, ודאי לא בשאלה כל כך מהותית, כמו פעולת התפילה, שהיא אחת השאלות היותר מהותיות להבנת הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ובעצם לתפיסת האלוקות אצלנו. איך אנחנו תופסים את האלוקות. טוב, זה היה ההקדמה, ועכשיו אנחנו נחזור למה שהתחלנו לקרוא בשבוע שעבר. פרק ב' ראינו, מישהו זוכר עד איפה היינו? מה שמודפס בדף זה פרקים א' ב' ג' ד', נכון? משער ב'. לא שומע? את פרק ב' סיימנו? אז נתחיל בג', יכול להיות שראינו גם חלק מג', אבל בסדר. בכל אופן, הוא הסביר שמילת ברוך היא הורדת השפע האלוקי לעולמות. כן? כמו הברכה, כמו שמבריחים גפן, אז מורידים את הגפן לארץ, וזה נקרא לחבר, נגיד עכשיו בלשון קצת אחרת, שמיים וארץ. שמיים וארץ, תפארת ומלכות, כן? הזכרנו את זה. וזה האופן הפשוט של הורדת הברכה, הורדת השפע, והמשל הכי בולט על זה, כל מקום שכתוב על תפילה, כמעט, בשס, ברוב רוב המקרים, זה על גשמים. מה זה גשמים? גשמים זה גשם שיורד מהשמיים לארץ, נכון? אמנם שם השמיים זה השמיים שלנו, ולא הארץ זה הארץ שלנו, לא בבחינת שמיים וארץ של העולמות. אבל זה אותו דבר בדיוק. כי זה שפע גשמי, גשם, שפע גשמי, שיורד אלינו לעולם הזה, ממקום עליון. זה בדיוק גשם, נכון? וזה בדיוק פעולת הברכה. הורדת השפע האלוקי, הרוחני, אל העולם שלנו. חיבור שמיים וארץ. דנשקי אהדדי. כמו שיש בכלל מקומות בשעס, מקומות שבאמת אני חושב שיש להם ביטוי קבלי מובהק. פירוש קבלי מובהק, אבל אני אכנס לזה עכשיו. טוב, והוא מאמרם זל פרק ג' בשמות רבה פרק ג' אלוקי אבותיכם שלחני עליכם. אותה שעה נתברר משה על עסקיו. באותה שעה מבקש משה יודיענו הקדוש ברוך הוא את השם הגדול. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שמי אתה מבקש לידע? לפי מה עשה אני נקרא? פעמים אני נקרא בכל שדי, בצווקות, או באלוקים, בהוויה. כשאני דן את הבריאות אני נקרא אלוקים. כשאני עושה מלחמה ברשעים אני נקרא צווקות. כשאני תולך את האב של אדם אני נקרא כל שדי. כשאני מרחם על עולמי אני נקרא הוויה. הווי אהיה אשר אהיה, אני נקרא לפי מעשי. מופלא. בפרשת השבוע, בימים שם שם לב. יש לנו פרשת השבוע, נולדו 11 שבטים. אני עכשיו אתחיל לקרוא מה שכתוב שם. על הולדת השבטים, ואתם תשמעו את זה לבד. כן, בהתחלה רחל, בני לאה, כמובן, הם הפותחים. וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. רחל עקרה. ותר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה השם בעוניי, כי אתה יאהבני אישי. ותר עוד ותלד בן ותומר, כי שמע השם, כי שנואה אנוכי, ויתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון. ותר עוד ותלד בן ותומר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי. ותר עוד ותלד בן ותומר, הפעם עודה את השם, על כן קרא שמו יהודה ותעמוד מלדת. שלושה מארבעת הבנים הראשונים של לאה מופיע שם השם יוד כ וו כ. אתם שמתם לב? אני רציתי להדגיש את זה קצת בקריאה. כן, ראובן ראה השם בעוני, שמעון שמע השם כשנוע אנוכי, לוי לא מופיע שם שמיים, ויהודה הפעם הודה את השם. ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה, ותאמר ליעקב, הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. ואיחר אף יעקב ברחל, ויאמר, התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן? כן, אלוקים. טוב, אחר כך נראה את זה, זה כל כך פשוט. כן. ואתה אומר, הנה עמתי בילה, בוא אליה ותלד על ברכי ויבונה גם אנוכי ממנה. ותיתן לו את בילה שפחתה לאישה ויבוא אליה יעקב. ואתה אר בילה ותלד ליעקב בן. ואתה אומר רחל, דנני אלוקים וגם שמע בקולי ויתן לי בן, על כן קרא שמו דן. ואתה עוד ותלד בילה שפחת רחל בן שני ליעקב, ואתה אומר רחל, נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי ותקרא שמו נפתלי. ואת, על שני הבנים של רבקה מופיע שם אלוקים. של בילה. מופיע שם אלוקים. כן? זה ברור לגמרי. כל ההתנהלות של רחל זה דין. כל ההתנהלות שלה זה דין. איך היא אומרת בהתחלה? ותומר, הבה לי בנים עם עין מתה אנוכי. אומר לה יעקב, תחת אלוקים אנוכי? ועכשיו נולדו שני בנים ובשניהם מידת הדין. וגם השמות שלהם זה שמות של דין. דנני אלוקים, נפתולי אלוקים נפתלתי. זה שמות של דין. ותרא לאה כי עמדה מלדת, ותיקח זלפה שפחתה, ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן. ותאמר לאה בגד, ותקרא שמו גד. ותלד זלפה בן שני ליעקב, ותאמר לאה באושרי כי ישרוני בנות, ותקרא שמו אשר. גד ואשר אין עליהם שם. אין בהופעה שלהם, לא מופיע שם שמיים. אחר כך יש את ראובן בימי קציר חיטים, בהמצא דודאים בשדה, הביאו אותם ללאה ורחל ביקשה, ואז עשו את ההסכם הזה. ויבוא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו, ותאמר אליי תבוא כי סחור שכרתיך בדודי בני, וישכב עמה בלילה הוא, וישמע אלוהים אליה, ותאר ותלד ליעקב בן חמישי. ותאמר לאה נתן אלוהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר. למה ביששכר זה שם אלוהים? היא קנתה את זה מרחל. אפשר לומר שבעצם זה בן של רחל. הוא היה צריך להיוולד לרחל, אבל היא נתנה את זה תמורת הדודאים. אבל זה אותו דבר. גם זבולון שם אלוקים. ואתה אומר לה, זוודני אלוקים אותי זה וטוב, הפעם יזבלני אישי, זוודני אלוקים. כי עלתי לו שישה בנים ותקרא שמו זבולון. למה אני אומר את זה? הרי כשסתם קוראים שניים מקרא אחד תרגום, לומדים בפרשת שבוע עם רשי, לומדים בבית ספר, לא שמים לב לדברים האלה. אני צודק? אף פעם לא שמים לב. עד שלא לומדים להסתכל על זה בעיניים של פנימיות, לא רואים את ההבדל. וברגע שמסתכלים עיניים של פנימיות, אז אתה מבין שהרי זה לא נבחר באופן רנדומלי על ידי הסופר המקראי. זה פשוט לגמרי שזה הכל מכוון בדיוק מוחלט אל השערה. מתי מופיע שם כזה? מתי מופיע שם אחר? ואם אנחנו לא מבינים, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה? ולמה אצל זבולון יש שם אלוקים? ולמה אצל גד ואשר לא מופיע שם שמיים בכלל? זה הכל דברים שצריך לשאול אותם. זה מה שקראנו עכשיו פה בנפש החיים בדיון הזה בשמות רבה. עם יוסף, כן, רק עוד נראה את זה. עם יוסף מופיעים שתי השמות. כי יוסף זה חיבור. כן? כן? ותאמר אסף אלוקים את חרפתי, ותקרא שמו יוסף למור, יוסף השם לי בן אחר. טוב, זה היה ככה על קצה המזלג לראות את השמות. וזה בולט, מה?
מה זה שמדנות, מה הוא בא לסמן?
שם אדנות זה רחמים. שם אלוקים. שם הוויה. שם הוויה. שם הוויה זה רחמים. רחמים. הוא כותב פה מפורש, הנה ראינו פה. כשאני מרחם על עולמי, אני נקרא הוויה. כן, המשפט האחרון. וברא ימיהם נא... פה נדלג קצת, הוא מביא פה שוב כמה מקורות מהזוהר, ויכול להיות שדילגנו את זה גם בשבוע שעבר, נכון? אולי נראה עוד משהו אחד. כן, בעמוד הבא, בפסקה השנייה, היינו עוד בראי מהם לפנחס, מהן בעצחה עם רי שער עיגולים ויושר, ושם בסוף זה השער רי שער מהדורה, תניינה ותבין שם על פי דברנו. לא יודע אם להסביר את זה. אני אסביר בכל זאת. כמו שאמרתי, בשביל להבין את פעולת התפילה, אז זה או להסביר את זה בדרך המקובלים, או ללכת בדרך של פילוסופים, או למצוא את שניהם, וזה בעזרת השם נגיע לזה, בעזרת השם, אני אומר בהמשך. עיגולים ויושר. הספירות מופיעות בשתי מערכות. ספירות, זאת אומרת, השתלשלות העולמות, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, שמופיע עולם, שמשתלשל ומופיע בעולם חומרי. העולם שמופיע זה הכל הופעה של אלוקות. למה נקרא עולם? שהעלים עצמו בעולמו. כן? זה הכל מלשון העלם. אז יש לנו שתי מערכות. מערכת אחת זה נקראת מערכת יושר, שזה הקווים. זה הדרך הפשוט, זה איך שציירתי את זה על הלוח בשבוע שעבר. כן, בואו נצייר את זה עוד הפעם. אחד מהשמות, מהספירות, 10 ספירות, שם, הזכרתי את זה, עכשיו נכתוב את השמות גם, כתר זה שם, חוכמה זה שם יודקי, בינה זה שם הוויה, בניקוד אלוקים, זאת אומרת שקוראים אותו אלוקים, חסד זה אל, ננסה את השני, גבורה זה אלוקים, תפארת זה הוויה, נצח, למה ציירתי את זה ככה? לא טוב. נצח הוד, יסוד מלכות. נצח והוד, השם צבקות ואלוקים צבקות. יסוד, שם אל חי או אל שדי. מלכות, אדנות. זה 10 הספירות, ויש פה 3 קווים. קו החס, קו הדין, קו הרחמים, שכל הספירות הן בהנגת חדר, דיברנו על זה, נכון? חדר, חסד, דין, רחמים. כן, זוכרים? זוכרים, אמרנו את זה? כולם בסדר? חסד דין רחמים, חסד דין רחמים, חסד דין רחמים. האמת ש3 ראשונות, אולם רחמים. זה לא באמת יש בהם צדדים, חסד ודין, כותבים אותם כך, אבל יש שיטות ישנות יותר שכותבים אותם אחד תחת השנייה. כתר, חוכמה, בינה, כולם בקו הרחמים. החסד והגבורה זה המקומות הראשונים שמתחילים להופיע בהם הקווים, הנטיות לדין ולחסד. כן, כי זה הגימל ראשונות, זה זין תחתונות, ובפרצופים זה 2 פרצופים, תפארת ומלכות. זה יושר, הנהגת היושר. אותו דבר, יש שיטה אחרת, עיגולים.
בסדר, ברור? יש עוד מלכות. 10 עיגולים. מה שיותר פנימי, יותר עליון. בשפת המקובלים, אם אומרים משהו פנימי יותר, או עליון יותר, אותו דבר. כמעט אותו דבר. זה בלשון העיגולים, זה בלשון היושר. בסדר? זה שתי אופנים של הנהגת השם בעולם. שתי אופנים של הנהגת השם בעולם. הופעת העיגולים, והופעת היושר. ומה הפירוש?
ספירות העיגולים זה הנהגת הטבע. הקדוש ברוך הוא הופיע עולם, ברא עולם, ובתוך העולם הוא סידר כל מה שצריכים כל הבריות בשביל להסתדר, בשביל להתפרנס. עשה את זה בצורה כזאת שכמעט לא צריך שום התערבות נוספת. אדם רוצה לאכול? תלך לעבוד. קר לך? תלבש סוודר. אדם רוצה ילדים? מתחתן. זה הנהגת הטבע. מישהו, יש מספר את הגמרא בשבת, על אחד שנפטרה לו אשתו, והשאר לו תינוק קטן שהיה צריך מינקת, ולא היה לו כסף למינקת, ונעשה לו נס, זוכרים את זה? ונעשו לו שדדים. אז יש שם מחלוקת אם זה טוב או רע. אם זה היה לפי העיגולים, מה היה צריך לקרוא אז? מישהו היה מציע לו איזו עבודה טובה, הוא היה רוצה פרנסה בכבוד, ויכול לזכור מינקת. זה הנהגת העיגולים. בסדר? הנהגת הטבע. מה שקרה שם היה הנהגה אחרת לגמרי. היה הנהגת היושר. הנהגת היושר זה מה שהקדוש ברוך הוא משנה את העולם לפי צורך הבריות. ולכן כל הטבע זה עיגולים, כל ההשתנות זה יושר. הגאולת, רק בשביל לסבר, כן, גאולת מצרים הייתה כולה מצד היושר. הגאולה העתידית, גאולה שאנחנו נמצאים בה היום, היא מצד העיגולים. זה מה שנגרע ביתרות הדלטטה בדרך הטבע. יתרות הדלטטה בדרך הטבע זה ברור, נכון? אם אתה רוצה משהו, תתאמץ, תשיג. אני אספר לכם סיפור. זה סיפור חי אצלי עכשיו. יש איזה, איך נקרא לזה? שמועה מהלכת בעולם, שמאז ש... איך קוראים לזה? שיהודים התיישבו בגוש קטיף וחבל עזה, אפילו פתחת רפיח, פתחת ימית שהייתה, התרבו שם הגשמים. שמעתם את השמועה הזאת פעם? שמעתם, נכון?
ערבים אמרו
את זה. עכשיו, אני שמעתי את זה כמה פעמים, את השמועה הזאת, מפי כל מיני מקורות ואנשים וזה, אבל אני בדברים האלה, עקשן גדול, לברר את הדברים לאמיתתם. ופה היה לי גם דרך מאוד טובה לברר את זה. יש איזה יהודי יקר, שכן של חמי וחמותי, גר במושב בית גמליאל, שהוא מתעסק כאן פיזיקאי, אני חשבתי שהוא דוקטור לפיזיקה, אחר כך הסתבר לי אחרת קצת, מתעסק בחיזוי ובמטאורולוגיה. זה תחום ההתמחות שלו. אז אמרתי, אני אגיע לחמי וחמותי, אני צריך לשאול אותו. שבת הזאת, אתמול, הייתי בבית גמליאל, היינו אצל חמי וחמותי, ובאמת ניגשתי אליו אחרי התפילה, והתחלתי לשאול אותו. בקיצור, פתחתי נושא חבל על הזמן. קודם כל בשביל להבין, הוא לא דוקטור לפיזיקה, הוא פרופסור לפיזיקה, ראש החוג לפיזיקה מטאורולוגית באוניברסיטת תל אביב, ומדען בכיר בנאסא, זאת אומרת, הוא בקנה מידה בינלאומי בתחום הזה. כן, אחר כך הוא אמר לי, תיכנס, יש לו אתר, אמר לי, תיכנס לאתר שלי, אתמול בלילה נכנסתי לאתר שלו, ושם יש את כל הרזומה שלו, כל העבודות שהוא עשה, הוא עשה על התחום הזה ממש, שאמרתי עכשיו, לא, לא על התחום הזה, הוא אמר לי ככה, שאלתי את השאלה הזאת, אז הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, היו שני מדענים שכתבו מאמר על העניין הזה, שהם ניסו להוכיח יהודי וערבי, באוניברסיטה, לא יודע באיזה אוניברסיטה זה היה, איתם איזה אוניברסיטה, שהם כתבו איזה מאמר שמנסה להגיד שהייתה עלייה בכמות המשקעים מאז שהיהודים נכנסו לחבל עזה, גוש כתיב, ונתנו לו את המאמר הזה, הוא אומר, הביאו לי את המאמר הזה, בשביל לראות אם הוא ראוי לפרסום, באיזה כתב עת מאוד חשוב בנושא הפיזיקה העולמית ומטאורולוגיה בעולם. הוא אומר, ואני בדקתי את המאמר, ואני נתתי תשובה, ואמרתי, הוא לא ראוי לפרסום. ככה סיפר, כן, פרופסור פנחס אלפרט. הוא אומר, למה? כי, הוא אומר, הם לקחו 5 נקודות מדידה, זה לא נותן כיסוי מספיק מדויק. זאת אומרת, זה לא היה עמד בקריטריונים מדעיים מספיק טובים, בשביל להגיד שבאמת אפשר להראות שיש שם שינוי ברמת המשקעים. ולכן אני, כך הוא אמר, אני נתתי תשובה לזה ששאלו אותי לגבי המאמר הזה, שהוא לא ראוי לפרסום, זאת אומרת שהוא לא עומד בקריטריונים מדעיים ברמה מספיק טובה. אבל כאן זה פתח נושא אחר. אבל הוא אמר, ולעומת זאת, מאז 1964, תפשין כף דלד, יש עלייה במשקעים בכל הנגב. וזה נושא, הוא אומר, שעליו... איך הוא אמר, הוא עצמו כתב עליו מאמרים רבים מאוד, שני תלמידים שלו עשו על זה עבודות דוקטורט, על מה שאמרתי עכשיו, והוא פיתח תיאוריה עצמאית לגמרי, שמסבירה מה קרה, תראו כמה זה מתאים למה שאנחנו אומרים, והתיאוריה הזאת היא חוללה סערה בכל הקהילה, הוא לא אמר את זה ככה, אבל אני אחר כך הבנתי, לפי מה שקראתי במקומות אחרים, כל הסערה, סערה בכל הקהילה המדעית בעולם, בתחום מטאורולוגיה, כי הוא נתן איזה הסבר מדעי, ובעקבות זאת נאסה עשו ניסוי, שהוא היה מנהל הניסוי בשנות ה-80 באזור הנגב המערבי, בשביל לבדוק אם התיאוריה שלו נכונה או לא. אז אני קודם כל אגיד את התיאוריה, אחר כך נראה איך זה קשור אלינו. אני אגיד את זה ככה, לפני כן אני אגיד איך זה קשור אלינו. אמרתי על פעולת העיגולים והיושר, אז כתוב בספרים הקדושים שחזרת השכינה למקומה תחזיר את השפע האלוקי. השפע האלוקי יחזור על ידי חזרת השכינה למקומה. חזרת השכינה למקומה זה אומר עם ישראל חוזר לארץ ישראל. ככה אני מבין את זה באופן מאוד פשוט, ואני חושב שלא יכולים להבין את זה אחרת. וכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, השפע האלוקי מתחיל לרדת בצורה יותר מסודרת. מה שקודם היה פחות שפע, עכשיו נהיה יותר שפע. שפע אלוקי, אחד מהדברים, זה ודאי גשם גם. ודאי גשם בנגב. עכשיו אני אתן את התיאוריה שהוא נתן, והיא נבחנה בכלים של נאסה ו... הם בסך הכל אימצו את התיאוריה, אחר כך אני אשאל אתכם, אני אגיד לכם גם מה שאלתי אותו עליה. אבל זה עוד, זה כל מה שהיה, זה הפתיחתא, כן? זה עוד ימשיך בינינו מסתם התכתבות במיילים וכל מיני דברים. אבל... אומר כך, מאז שהתחיל המוביל הארצי להגיע לנגב, שנת 1964, המוביל הארצי מגיע לנגב, התחילו לחרוש שטחים ולזרוע שטחים הרבה יותר. הוא אמר שזה מגובה, מה שהוא אמר עכשיו זה מגובה לגמרי, זאת אומרת, משהו, המחקר שהוא אז אמר אותו, היה מגובה בצילומי לוויין. שצילומי לוויין הראו שעד שנת 64, כל צפון הנגב צהוב. ומשנת 64, כבר בחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר, הנגב ירוק. לא שטחים חקלאיים, זה מראה על משקעים. ובמקביל, איך קוראים לזה? תחנות מדידת משקעים. שיראו שיש יותר משקעים. ואז הוא אמר מה שזה, גורם זה ככה. זאת אומרת, שוב, זה תיאוריה שהוא פיתח אותה, וזה תיאוריה שאני בדיקה, הוא אמר ככה. ברגע שמשקים, או אפילו רק חורשים, זה גורם לשבירת הקרקע, והצבע הקרקע נהיה כהה יותר. אם משקים, ואחר כך נובט משהו, זה נהיה ירוק, אז זה ודאי נהיה כהה יותר מהצהוב הקלאסי של הלס או החול. כן? של חולות, חלוצה או לא משנה מה. חול צהוב ולס צהוב מחזיר 30% מהקרינה של השמש חזרה. ברגע שזה הופך להיות בצבע כהה יותר, או ירוק, או אפילו חום כהה יותר בעקבות חריש, זה הכל, הוא אומר, רק צריך לחרוש, לא צריך יותר מזה, זה מחזיר רק 15% מהקרינה. אז יש הבדל בכמות הקרינה שהקרקע סופגת. הקרקע סופגת הרבה יותר קרינת שמש. אם הקרקע סופגת הרבה יותר קרינת שמש, היא מתחממת הרבה יותר. זה הבדל של 20-30% בכמות הקרינה וההתחממות של הקרקע. ואז, כשהקרקע מתחממת, היא יוצרת גל של אוויר חם שעולה למעלה. אתם הבנתם מה אמרתי, נכון? הרי החום הזה נפלט אל האוויר, וזה מתחיל לעלות עמוד של אוויר למעלה. כל התקופה של אוקטובר, נובמבר ודצמבר, וגם אחר כך, כשבא עכשיו שקע, יש עננים. למה הם לא מורידים גשם? הרי יש בהם גשם. למה הם לא מורידים גשם? כי יש... איך כתוב? והיה שמך נחושת. מחיצה של ברזל מפסקת. הם לא מצליחים להתחבר העננים עם האוויר שלמטה. הם נמצאים בגובה של קילומטר ומעלה, הם לא מתחברים עם האוויר שלמטה, אין בקשר בין הענן לבין האוויר שלמטה, אז הענן עובר והוא לא מוריד את הגשם. אבל אם מלמטה בא אוויר ושובר כן, איך תקראו לזה? את שכבת האוויר הזאת. ומגיע לענן, הענן חוטף מכת אוויר, ומכת האוויר הזאת שהוא חוטף, גורמת לו להזדעזע ולהוריד גשם. בסדר? זאת התיאוריה שהייתה, שהוא העלה אותה, והיא נבדקה על ידי נאסה, במימון של נאסה, שהם היו כל פעם, ברגע שהיו מגיעים עננים, 12 שעות לפני הגשם, הוא היה מעלה בלון מדידה של נאסה, בשביל לבדוק את מהירות עליית עמוד החום הזה. ועל איזה גובה, עד איזה גובה עמוד האוויר הזה מגיע. האם הוא עובר את הקילומטר או לא עובר את הקילומטר? כאילו, ה-15% וה-20% של הקרינה יותר, לפני כן, לא היה חום מספיק בשביל שזה יגיע את הקילומטר, יגיע עד העננים. אחרי שהיה את זה, זה הגיע עד העננים. הגיע עד העננים, שבר את העננים, מה שנקרא, והורד גשם. טוב, זה מה שהוא אמר לי, זה היום נחשב, ואז שאלתי את עוד שאלה. שאלתי אותה אם יש עוד מקומות בעולם שראו את הדבר הזה, את התופעה הזאת. ואז הוא אמר, מאוד בעייתי. זאת אומרת, בחוץ לארץ, בדרך כלל ברוב העולם, אין מצבים של להפוך מדבריות לארץ נושבת, אלא תופעות הפוכות. מה שנקרא deforestization, קריטת וברוש של יערות. הופכים מקומות מיוערים ומיושבים למדבר. בשביל לנצל את היער, את המשאבים, או בשביל לבנות, או בשביל כל מיני דברים כאלה. ואז לכאורה, לפי התיאוריה הזאת, במקומות האלה היה צריך לראות ירידה במשקעים. אתם מבינים מה אני אומר? אבל הוא אמר שמעט מאוד מקומות בעולם הצליחו להביא דברים דומים. הוא אומר שבשנים האחרונות קצת יותר, אבל על זה אני עוד צריך להתכתב איתו, בוא נגיד ככה. אבל אני אומר, זה בדיוק, מה זה מתאים למה שאני אמרתי? לפנימיות. התערות הדלטטה, שגורמת להמשכה של התערות הדלאלה. אתם הבנתם מה אמרתי עכשיו? עם ישראל עושה מאמץ, מגיע לארץ. עשה מוביל ארצי. השקיע בזה מיליונים במדינת ישראל שהייתה במצב כלכלי לא משהו. מתחיל להשקוט את הנגב, אז הקדוש ברוך הוא, ועכשיו יש לזה אימות מדעי, מוריד יותר גשם מלמעלה. אין לנו שום בעיה שזה מסתדר עם, ה, עם חוקי הטבע והפיזיקה, כן? אתם מבינים מה אני אומר? זה לא... זה הנהגת העיגולים. זה בדיוק הנהגת העיגולים. האבנים שירדו על מלכי הדרום כשיהושע נלחם איתם, כנראה שלא היה לזה הסבר פיזיקלי. או אני יודע מה, קריאת ים סוף, או אמן, ועמוד הענן במדבר שסידר להם שלא, כל האשכנזים שם לא יישרפו. לא יודע אם היה לזה הסבר פיזיקלי. כי זה היה גאולה בדרך של יושר. גאולה בדרך של התערותא דלעילא בלבד. מצד מידת החסד. ובהנהגה של דין, זה מצד מידת הדין בהתערותא דלתתא. זה הנהגת העיגולים. כלומר, מגיע, לא מגיע, אתה מקבל, לא מגיע, אתה לא מקבל, ואתה, כל התעוררות מלמטה גורמת להמשכה מלמעלה. בסדר? זה בלשון הזוהר, העלאת מים נוקבים גורמת להמשכת מים דחורים. שמעתם פעם דבר כזה? מי שלמד תניא. מי שלמד תניא יודע מה אמרתי עכשיו, כל השאר בטח לא יודעים שום דבר. לא שומע? בן ישחי. העלאת מים דחורים קוראים להמשכת מים נוקבים, קוראים להמשכת מים דחורים. מים נוקבים זה תראות את זה לטאטה, מים מצד הנקבה, מצד המקבל. מים דחורים תראות את זה לילה, מים מצד הזכר. מי זה פה הזכר והנקבה? בחמשת הספירות. טוב, זה בשחור. חלף לנו המכסים. חמשת הפרצופים, כתר, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. בסדר? תפארת זה כל השש. חמישה פרצופים. איך קראו לזה עוד חכמי הסוד? חוכמה זה אבא, בינה זה אמא, אבא אילה, אמא אילה, תפארת זה בן, מלכות זה בת. דוחה ונוקבה. כן? העלאת מים נוקבים, קוראים להמשכת מים דחורים. חיבור שמיים וארץ. אתם זוכרים שתפארת זה שמיים, ומלכות זה ארץ, ושלושת אלה זה שמי השמיים. טוב. קצת נוסחאות, נוסחאות מתמטיות כאלה. כמובן, הקושיה שחייבת להיות, שבסוף אנחנו נענה עליה בעזרת השם, זה האם בשביל להבין עכשיו את פעולת התפילה, חייבים לחשוב דרך ספירות ועולמות? אחרת אי אפשר להבין את פעולת התפילה? אבל אני משאיר את זה בתור שאלה, אנחנו בעזרת השם נענה לזה. כן, אנחנו ממשיכים. עיגולים ויושר, הכל היה עיגולים ויושר. נגיד דבר אחד עדין מאוד, שספירת היסוד, ספירת היסוד, בחינתו של יוסף, היא חיבור בין העיגולים והיושר. זה... משהו פנימי, עמוק קצת, חיבור בין העיגולים לבין היושר. הנקודה המחברת בין ההתערות הדלילה לבין ההתערות הדלתתה, זה יוסף. לכן אצל יוסף בשם שלו יש גם דין וגם רחמים, כי זה גם מצד חסד, י' כו' כ', וגם מצד הדין, מה שמגיע אלוקים. ולכן זה המקום שדרכו אנחנו מחברים את הדברים האלה ומבקשים, ולכן באופן פשוט זה מה שאתה, אמרת לי את זה בשבוע שעבר, אחרי השיעור. במי שברך הרגיל, הקלאסי, לא מזכירים את יוסף. אתם יודעים את זה? מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה. אמרתי נכון, נכון? הוא יברך את. ככה כתוב בכל הסידורים. מה מוזכר פה? מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה. מי חסר? יוסף. למה יוסף חסר? למה יוסף לא מוזכר במי שברך? כי יוסף הוא המתברך. הוא המושך את הברכה, משני הכיוונים. מהמלכות ומהתפארת. זה החיבור בין העיגולים לבין היושר, בין הארץ לבין השמיים. אז הוא מקבל את הברכה, הוא המושך את הברכה, ולכן מבורך את השם ארצו, ממגד שמיים על, ומתאום מבועצת תחת, כל ברכת יוסף, היא הברכה מהשמיים ומארץ, ממגד שמיים מעל, ומתאום מבועצת תחת. זה סוד המשכת הברכה, ולכן מי שברך, הוא המבקש את הברכה, אז הוא לא מוזכר שם. טוב, ואנחנו כמובן מנחלת יוסף. אתה צריך לזכור את זה. כן. אני ממשיך. וזה כל השגתנו, כביכול אותו התברך. הכל מצד עניין התחברותו אל העולמות והתפשטותו התברך בתוכם. כמו שכתוב בראי המאמנה, פרשת בו הנל, ואפילו היתמונה עלית לי באתרי אל הקדנח, התלעם לך עליי והתפשת על בריין, התחזה לכל חד כפו מראה וחזון בדמיון דלהון. והאיהו ויד הנביאים אדמה. כן, אין לה, זה פשוט שהרי אין שום תמונה, אבל זה לא רק שאין שום תמונה לקדוש ברוך הוא, אלא כשהוא יורד למלוך ולהופיע בעולם, כל אחד רואה את זה לפי מדרגתו. כל אחד מקבל אותו לפי מדרגתו, וזה דבר אני חושב שהוא בסך הכל פשוט, ולכן הוא ביד הנביאים אדמה. לכן כל נביא מדמה את זה כפי המקום שהוא נמצא בו. ובזה יובן, יש פה אגב. מאמרם ז"ל בחזית, כן, מדרש חזית, על הפסוק יונתי תמתי. זה לשונו. רבי ינאי אמר תאומתי, כביכול לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. מופלא מאוד. לכאורה נפלט היא. מי זה יונתי תמתי? מי זה תאומתי? הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אנחנו והקדוש ברוך הוא אותו דבר. תאומים. ולדברנו מבואר. אחר שכל ההשגות במקצת שמדברים הוא התברך, הוא רק מצד התחברותו אל העולמות. וכל תחילת כוונתו התברך בבריאת העולמות והתחברותו אליהם היה רק בשביל ישראל, כמאמרם זה על בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, זה יש כתוב תאומתי, לא אני גדול ממנה ולא היא, רוצה לומר, אני לא יודע אם זה בשנים או בשניים, ואבן. כן. זה מתחיל לסוע ביחד. זה אין משמעות לא לישראל בלי הקדוש ברוך הוא ולא לקדוש ברוך הוא בלי ישראל. כי אנחנו מדברים רק מצד התחברותו אל העולמות. ומצד התחברותו אל העולמות, אז זה באמת אותו דבר. ולכן קבעו אנשי כנסת הגדולה נוסח של כל ברכות המצוות בלשון נוכח ונסתר. תחילתן ברוך, אתה הוא, לשון נוכח. ומסיימים אשר קדשנו וציוונו לשון נסתר. שמצד התחברותו יתברך ברצונו אל העולמות, שעל ידי זה יש לנו קצת השגה כל דהו. כי אנחנו רואים את העולמות, ובצד מה שאנחנו רואים את העולמות, אז אנחנו מבינים שהעולמות זה גילוי אלוקי. אנו מדברים לנוכח, ברוך אתה השם, כי הוא מתגלה בעולמות. כי העולמות הם הצריכים לעניין התוספת וריבוי ברכה מעצמותו, התברכה מתחבר אליהם, וזה מלך העולם. לכן הוא נקרא מלך העולם, כמו מלך שהוא ודאי מחובר אל העם. כמו שכתוב בראיה, הנל, קדנחית להמלך עליו, התפשט על כל בריין, כן? כשהוא יורד למלוך, מתפשט על כל הבריאות. והמצווה אותנו, מקדשנו, הוא עצמותו יתברך אין סוף, ברוך הוא לבדו, הסתום מכל סתימין. זה הבחינת הברוך, זה הבחינת הקדוש, כמובן, הזכרנו את זה. מה שמצווה אותנו, מקדשנו, זה בבחינת קדוש. לכן, תקנו בלשון נסתר, אשר קדשנו וציוונו. כי זה מצד ה... קדושה המושפעת בעולמות. טוב, עשינו היום חזרה ככה די משמעותית, לסדר את הדברים, אז באמת בשבוע הבא נראה את פרק ד' ואני מאמין שנמשיך עוד הלאה.